למדנו אנחנו במשנה בדף ט"ז עמוד ב', למדנו במשנה הקודמת שהיו 13 השתחוויות בית המקדש. שואלת המשנה, היכן ההשתחוויות האלו היו? הם היו בעצם כנגד השערים, היו שערים במקדש, בעזרה, וכנגד השערים האלו, תודה רבה, היו ההשתחוויות. ארבעה בצפון, ארבעה בדרום, שלוש במזרח ושניים במערב, כנגד 13 שערים. השערים הדרומיים מכיוון מערב, זאת אומרת מתחילים ממערב לספור את השערים הדרומיים. השער אחד נקרא שער העליון, הוא השער שהכי קרוב למערב, זאת אומרת שהוא בעצם יותר גבוה, כי ככל שעלו מערבה בית המקדש עלה בהתחלה, אחר כך הורדוס השטיח את כל השטח, אבל במקור היה בעצם היה יותר עלייה. כן, אז ככל שהגענו יותר לכיוון מערב, לכיוון בית הקודש הקדשים, היה יותר גבוה. ושער הדלק, שם היו מביאים את העצים למערכה. שער הבכורות, שם היו מכניסים את בהמות בכורות. שער המים, ששם היו מביאים את ניסוך המים בסוכות. למה נקרא שער המים? פה מכניסים צלוחית של ניסוך המים בחג. רבי אליעזר בן יעקב אומר שהוא נקרא שער המים כי בו המים מפקים ועתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית. הגמרא תרחיב בנושא הזה, יש נבואות ביחזקאל ועוד שעתידים לצאת מים חיים מירושלים. לעומתן, במקביל לעומתן בצפון, מצד מערב, מכיוון מערב, שער יחוניה, שדרכו יצא יחוניה לגלות, שער הקורבן, על שם שבו מכניסים קודשי קודשים ששחיטתן בצפון, אז השער שמיועד לקודשי קודשים, שער הנשים שבאות להקריב קורבנות, ושער השיר, שם היו מביאים את כלי הנגינה של הלוי. למה נקרא שמו יחוניה? שער יחונה שבו יצא חניה לגלותו. במזרח של העזרה היו שני שערים, היו שער אחד שער ניקנור, וסופרים גם את שני הפשפשים שהיו לו, שני שערים קטנים, אחד ממינו ואחד משמאלו. שני שערים היו גם במערב, אבל הם כמעט לא שימשו לכלום, כי כמעט אף אחד אינו מה לעשות מאחורי קודש הקודשים, וצד מערב זה החצר האחורית של המקדש, כמעט אין מה לעשות שם, ולכן הם לא היה להם שם. לפי התוספות יום טוב, הם שימשו פתחי מילות בשעת חירום, בזמן מלחמה.
רעידות אדמה.
מתניתין אומר, זה אבא יוסי בן יוחנן, היא המשנה שלנו כדעת אבא יוסי בן יוחנן, שבאמת השתחוויו כנגד 13 שערים, אבל לפי חכמים הרי 7 שערים היו בעזרה, אז איך הגעת למספר 13 השתחוויות? על דעת רבנן, איכן השתחוויות הללו? כי היית דינן לקמן, יש משנה שעוסקת בנושא הזה, משנה מסכת מידות, י' ג' פרצות היו בו בסורג, בגדר שמסביב לעזרה, שפרצו מלכי יוון וחזרו וכרגדו בני חשמונאי וגזרו כנגדן יהודים להשתחוות. אז לפי חכמים לא היו משתחווים כנגד השערים, אלא משתחווים כנגד הפרצות שהיו בסורג. אבל לפי זה, בין כך ובין כך, זה 13 השתחוויות.
גם היה חומה מסביב להר הבית?
כן. לא, זה חומת העזרה פה, לא חומת הר הבית.
13 פתחים?
זה של הר הזרה, כן, חומת העזרה. הזכרנו במשנה את המים שעתידים לצאת מבית המקדש, לעתיד לבוא, אז עכשיו הגמרא מדברת על זה. הנבואה אומרת, והיה ביום היוצאו מים חיים מירושלים, זה מופיע בספר זכריה. תני, מבית קודשי הקודשים, בהתחלה זרזיף קטן מאוד, כקרני סילאי וקילאי, כמו המחושים של שבלול, זרזיף קטן, אחר כך הוא יגדל מהפרוכת עד מזבח הזהב טיפה יותר כקרני חגבים, ממזבח הזהב עד למפתן הבית כחוט של שתי, שזה חוט דק, ממפתן הבית לעזרה כחוט של ערב שהוא יותר עבה, מכאן ואילך מתחילים לזרום יותר ויותר המים כמפיפה, כמו שזורחים מצינורית של קד. זה בספר זכריה הכתיב, גם יחזקאל תיאר את הזרימה הזאת של המים שמתחילה זרימה חלשה קטנה והולכת ומתגברת. כתוב, הנה מים מפקים מן הכתף הימנית, זאת אומרת שהם יוצאים כבר מפקים משער המים, בצאת האיש קדים לכיוון מזרח, קו בידו, היה לו קנה מידה למלאך שמוליך אותו, וימוד אלף אמה, הוא מודד כאלף אמה, והמים באלף אמה אלו רדודים, במי אפסיים, מים שמגיעים עד הקרסול. הוא מודד עוד אלף, ומעבירני במי ברכיים, עוד אלף אמה, מים יותר גבוהים, עד הברכיים. וימוד אלף ועבירני מי מותניים, מותניים, מכאן ואילך, הימוד אלף נחל שלא אוכל לעבור בו, אפילו בירנין גדולה, אפילו אונייה, אינה יכולה לעבור בו, מפני עוצמת הזרימה. צי אדיר לא יעברנו. מתנימה כי גאו המים מי סחו. מה זה מי סחו? שאינם ראויים לשוט. זאת אומרת, מים שהם לא ראויים לשייט. אמר רב חונה באתרין, קיינו לשייט הסחונה. זה שייט, שייט נקרא סחונה. שנאמר, הוא פרס ידיו בקרבו, כאשר יפרס הסוחה לסחות. מים מי סחו, עוד פירוש, רבי יוסי ברבין אמר, מים דמתמללין באלמה, שכל העולם משוחח עליהם. זאת אומרת, מים שלא לא נראו כדוגמתם. נאמר בסחריה, כתיב, ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד, ליושבי ירושלים, לחטאת ולנידה. המים האלו יועילו גם לטבילת נידה וגם לאפר פרה אדומה. רבי שמול בנחמן בשם רבי נתן, מבית דוד, המים שיוצאים מהמקדש עד יושבי ירושלים, כל המעטפת, כל האזור של ירושלים, הם קשרים גם לנידה, לטבילה, וגם להכנת אפר פרה אדומה. מכאן ואילך, אחרי שהם יוצאים כבר מירושלים, זה מי תערובות. אז יכול להיות שיתערבבו כבר במים האלו, מים ממקורות אחרים, מגשמים. אז אמנם הם קשרים לנידה, כי זה מקווה, אבל פסולים למי חטאת, כי מי חטאת צריך מים חיים, מי מעיין. אמר רבי אלעזר, לא, אני חולק. מבית דוד ועד יושבי ירושלים, קשרים לנידה ולחטאת. אבל מכאן ואילך, אחרי שהם יוצאים מירושלים, זה מי כפטריסיות הן, זה מים שכבר זורמים במדרון, הם כבר לא מקווה, אין להם דין מקווה, אלא דין מים שזורמים בנופלים, והם פסולים גם לנידה, גם לטבילה, גם לחטאת. נאמר, כתיב, יאמר אלי, אומר יחזקאל, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה. מה זה הגלילה הקדמונה? זה ים של סמכו סיבוכה, זה ים של סיבוכה, זה מה שאנחנו קוראים היום ימת החולה. אז פעם ימת החולה הייתה ים, היה סיבכי קראו לזה, היה ים לכל דבר, אגם כזה, ויבשו אותו, אנחנו היום נמצאים כבר שנוצאים לשחזר את זה, אבל היה אגם ממש. אז חלק מהמים יוצאים מבית המקדש לשם, לגליל הזה, וחלק יורדים אל הערבה, זה ים של טבריה, וחלק באו הים על ים המלח, אל הים המוצאים, אל הים הגדול. זאת אומרת, מתפשטים לכל עבר המים. כן. לא יודע. יש
נבואה
שירושלים תהיה גבוהה, יש עוצמה של זרימה, יסתדרו. לפי הגמרא פה, זה לפי הנביא, זה כפשוטו, אבל בוודאי שיש באחורי זה משמעות רוחנית גם. למה נקרא שמה מוצאים? כנגד שתי פעמים שיצא, אחד בדור אנוש ואחד בדור הפלגה. הים עבר עלה על גדותיו פעמיים, פעם אחת בדור אנוש ופעם אחת בדור הפלגה. רבי אלעזר בשם חנה, בראשונה בדור אנוש הוא יצא הים הגדול וגאה עד קליברה. קליברה זה אזור של בצרפת, ובשנייה יצא עד קפה ברבריה, עד מיצר ג'יברלטר שזה בספרד. רבי אחא בשם רבי חנינא בראשונה, שהים הגדול עלה על גדותיו מרוב מים שהושפעו עליו מהמקדש, אז ישוע. זאת אומרת, בעבר גם היה דבר כזה פעם לדור אנוש. רבי אחא בשם רבי חנינא בראשונה יצא עד קיפה ברבריה, בשנייה יצא עד אקו ועד יפו. כי מה זה אקו ויפו? יפו זה מלשון עד פה, יפו עד כאן, תבוא ולא תוסיף, ועד כה הכוונה עד כה, תבוא ולא תוסיף יותר. זאת אומרת, זה הגבולות של הים שהוא אסור לו להתפשט יותר מדי. פה ישית בגאון גליך, עד יפו השית גאון גליך. טוב, אנחנו מבינים, אומרת הגמרא, למה המים באים מהמקדש לים הגדול ולים המלח, דיחא ימה רבא ויה דמילכא, למה? כי זה מתקן. המים האלו ימתקו את כל המלח בעולם, גם את של ים המלח, גם את של ים התיכון. אבל ימה דטבריה וימה של סיביכי, המימות הצפוניים, יש בהם מים מתוקים. זה שמע היה צריך מים מבית המקדש, להרבות דגתם, זה ירבה את הדגה שם, יצר משהו איכותי. לכתיב בי, למינה תהיה דגתם, יהיה הרבה מינים, מיני מינים תהיה דגתם, יגרום להמון סוגים של דגים. תני אמר רשב"ג, מעשה שהלכתי לציידן, ציידן זה לכאורה ליד הכנרת, והביאו לפני יותר מ-300 מיני דגים בתמחוי אחד. ונרפאו המים בים המלח, המים ירפאו מהמליחות שלהם, ביצותיו וגבעיו, ולא ירפאו, למלח ניתנו. אז לכאורה יש פה סתירה בתוך הפסוק, מצד אחד כתוב ונרפאו המים, ואת אמרת ולא ירפאו המים, אלא יש מקום ושמו ולא ירפאו. שם יש מקום אחד ששם יוותר מלח, כי או שהם לא יזכו או שבאמת צריך שישאר גם מקום אחד עם מלח. כתיב על הנחל יעלה, מרוב שהמים יהיו מתוקים, אז זה יגרום לצמחייה גדולה, מזה ומזה כל עץ מאכל לא ייבול, עלהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר. תנא אמר ביהודה, לפי שבעולם הזה, בדרך שאנחנו מכירים, תבואה לוקחת לה לצמוח, עושה 6 חודשים. אילן, שאתה שותל אותו, לוקח לו זמן להתקלט, לוקח לו 12 חודש, להביא פירות. לעתיד לבוא, המים שיצאו מבית המקדש, יגרמו לכך שהתבואה תצמח תוך חודש אחד. ואילן יגדל פירות תוך 2 חודשים. מה הייתה אמה? לחודשיו יבקר. חודשיים, תוך חודשיים כבר יבקר. אמר רבי יוסי, לפי שבעולם הזה, רבי יוסי חולק ואומר יותר מזה. התבואה עושה 6 חודשים ואילן עושה בית חודש. לעתיד לבוא, התבואה תעשה לתתוו יום, ואילן יעשה לחודש אחד אפילו. שכן מצאנו דבר כזה פעם אחת, שתעשה תבואה בימי יואל ל15 יום, וקראו מן העומר, בימי יואל היה... הייתה בצורת קשה מאוד, והגשם הראשון היורה ירד בראש חודש ניסן, פעם ראשונה שירד גשם באותה שנה, ואז התחילה התבואה, אז זרעו, אז התחילה התבואה לצמוח, והספיקו להביא ממנה את העומר. זאת אומרת, תוך שבועיים התבואה צמחה. מה הייתה אמה? כי כתוב, בני ציון גילו ושמחו בהשם אלוקיכם, כי נתחם לכם את המורה, את הגשם היורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בחודש הראשון. הכל היה באלף בניסן, גם היורה וגם המלקוש. מה מקיים רבי יוסי לחודשיו יבקר? אז רק כתוב לחודשיו, משמע 2 חודשים. מה יוסי רבי יוסי? בכל חודש וחודש יהיה מבקר. הכוונה שכל לוקח לאילנות ייקח חודש להוציא פירות, וכל חודש יוציאו פירות חדשים. ועלהו לתרופה, הצמחים שיצאו מים המלח יהיה להם עלים שמרפאים. רבי יוחנן אמר, תרפיה מציץ עלי וטרף מזונה. יש פה גם תזונה, זה מלשון אוכל, מלשון מזון. ורב שמואל אומרים שזה תרופה תרופה. אחד אמר להתיר פה של מעלה, זאת אומרת אדם שיש לו בעיות של דיבור אז זה יעזור לו בדיבור. אחד אמר להתיר פה של מטה, מי שיש לו בעיות בהולדה. יש מפרשים פירוש אחר, להתיר פה של מעלה הכוונה מי שיש לו בעיות של מזון, אכילה, אין לו תיאבון, ופירוש של מטה זה בעיות עיכול. רבי חנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר להתיר פה עקרות ואחד אמר להתיר פה אילמים. לעומתם בצפון, את מוצא בשעה שעלה נבוכדנצר לכאן לארץ ישראל, ואבי עכשיו לא בדופני של אנטיוכיה, ליד אנטיוכיה, יצאה סנדרין הגדולה לקראתו, אמרה לו הגיע זמן הבית להיחרב, זהו עכשיו הגיע זמן המקדש להיחרב. אמר להם, לא, אני לא רוצה כרגע להחריב את המקדש, כרגע אותו שהמלכתי אליכם תנו לי ואני הולך, אני רוצה את יהויכין. באו ואמרו ליהויכין מלך יהודה, נבוכדנצר בא אליך, רוצה אותך. כיוון ששמע מהם כך, נטל מפתחות של בית המקדש, עלה גגוגו של אחד, אמר לפניו רמה של עולם, לשעבר היינו נאמנים לך, והיו מפתחותיך מסורים לנו. עכשיו אין לנו נאמנים, הרי מפתחותיך מסורים לך. זאת אומרת, אני כבר רואה שהמקדש הולך להיחרב. תראה המוראים, אחד אמר זרקן ולא ירדו, ואחד אמר באה כמין יד ונטלטן מידו. אז אמר בעצם שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון, באמת אני לא סומך עליכם יותר בענייני המקדש, כיוון שראו כל חורי, כל השרים של יהודה, כן? אז הם הבינו שזהו, נגמר, שהקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותנו. בית המקדש עלו לראש גגותיהם, נפלו ומתו. דאו דכתיב, מסע גי, חיזיון מלאך יפו, כי הילית כולך לגגות. תשועות מלאה עיר עומיה. עיר שהייתה עומיה, עליזה, הפכה להיות לתשועות, לשואה, לחללים.
אנחנו
בניות ככה סבירים, עושים את זה? לא הבנתי.
הבאים הערבים רוצים להשתלט על הבית הזה?
לא הבנתי, איך זה קשור לנושא?
מה?
למה זה קשור לפה?
כי פה שהמלך היה עשות, היה פה פסיבי.
יש נבואה. הייתה נבואה, היינו בלי סוף נבואות שמה, שבית המקדש הולך לחרב. אז הגינו עכשיו הנבואה, אבל רואים מזה שכך הוא הבין שזהו, כנראה שאם נבוכדנצר בא לפה וזה זהו, כנראה נגזרה הגזרה. י"ג שולחנות היו במקדש, שמונה של שיש בבית המטבחיים שעליהם מדיחים את קרביים של הקורבנות, שני שולחנות משל שיש היו במערב הכבש, שני שולחנות, אחד של שיש ואחד של כסף. על השולחן של שיש נותנים את האיברים שהולכים להקריב על המזבח, ועל של כסף את כל הכלי שרת שמשמשים את ההקרבה. שני שולחנות נוספים היו באולם, בכניסה להיכל, מבפנים על פתח הבית, אחד של שיש ואחד של זהב. על של שיש נותנים את לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב נתנו את לחם הפנים ביציאתו. למה? כי מעלים בקודש, הרי לחם הפנים שהיה כבר בשולחן הפנימי, שולחן הזהב, שמוצאים אותו עכשיו לאכול, לא יפה להוריד אותו לשולחן של כסף, לכן שמו אותו בחוץ בשולחן של זהב. והיה עוד שולחן אחד, השולחן והידיעה, שולחן של זהב מבפנים, שעליו לחם הפנים נמצא תמיד. למדנו במשנה שכשהיו מביאים את לחם הפנים החדש בשבת בבוקר, היו קודם כל מניחים אותו בכניסה לבית המקדש בשולחן של שיש, ואילו בברייתא כתוב שהם מניחים אותו תני על שולחן של כסף. מה שורש הוויכוח? רבי יוסי בר שמואל בר יצחק, רבי חנינא, מתי בב שם רבי יוחנן, לתקן שיש מפני שהוא מקרר. זאת אומרת, זה לא טוב לשים על השיש, כי המטרה שלנו שהלחם יהיה חם, אתה שם אותו על שיש אז הוא מתקרר. לא כן תני, אבל אמרת הגמרא, מה פתאום? הלחם הזה לא היה מתקרר, זה נס. זה אחד הניסים שנעשו בית המקדש. כשם שמניחים אותו חם, היה עובר שבוע שלם, והיה נשאר בחום, מוציאים אותו חם, שנאמר, עשו שום לחם חום ביומי לקחו. רבי יהושע בן לוי אומר, אין מזכירים מעשה ניסים. זאת אומרת, אנחנו לא סומכים על הנס. אנחנו לא שמים לחם על שיש, כי זה מקרר אותו. נכון שיש ניסים, אנחנו מצידנו צריכים לשים להתנהג כרגיל. טוב, באון קמי רבי אילה, לא היה שם לחם. אם אין לחם חדש, מהו להניחו לשבת הבאה? האם משאירים את הלחם הפנים על השולחן עוד שבוע? אמר לו נכתיב, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. זאת אומרת, יש מצווה יותר חשובה מלאכול את לחם הפנים, יותר חשוב שתמיד יהיה לחם פנים על השולחן, ולכן אפילו אם, זאת אומרת, אפילו בגלל זה עכשיו בשבת הזאת לא יאכלו לחם פנים, יותר חשוב שישאר כמה שיותר על השולחן. זכרנו את השולחנות, ובבית המקדש הראשון 10 שולחנות עשה שלמה. בתוך בית המקדש בפנים, חוץ מהשולחן שעשה בצלאל בימי משה, בא שלמה והוסיף עוד 10 שולחנות. הכתיב, היה שולחנות 10 וינח בהיכל, 5 מימין ו5 משמאל. אין תמר, אם נאמר שהוא הכין 5 בדרום ו5 בצפון, הרי לכאורה אין השולחן כשר אלא בצפון, שנאמר את השולחן תיתן על צלע צפון. אז מה הכוונה ש5 מימין ו5 משמאל? מה אתה אומר 5 ו5 משמאל? אלא 5 מימינו של שולחן של משה ו5 משמאלו, זאת אומרת בצד צפון, אבל בצד צפון היו שולחנות בימין של השולחן ובשמאל של השולחן. אז פה אפשר לראות ציור, אבל לא כל כך ברור. זה כאילו השולחן הוא באמצע, ו5 בצד זה ו5 בצד זה, לא יודע. בכל אופן, 10 מסיבוב. אף על פי כן, למרות שהיו עשרה שולחנות נוספים לא היה מסדר את לחם הפנים אלא בשולחן שעשה משה בלבד, שנאמר את השולחן אשר עליו לחם הפנים, רק שולחן אחד עם לחם פנים. אז לפי זה זה כבוד, קישוט כזה, רווחה. אבל באמת רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר שעל כול, על כולם סידרו את לחם הפנים, שנאמר את השולחנות והליהם לחם הפנים. תני מזרח ומערב היו נתונים דברי רבי, השולחנות סודרו ממזרח לכיוון מערב, זאת אומרת לאורכו של של ההיכל. רבי אלעזר בן שמעון אומר צפון ודרום נתונים לרוחבו של ההיכל. מאן דאמר מזרח ומערב, ניחא שכולם לצפון, זאת אומרת לאורכו, כולם בצד הצפוני ולאורך. ומאן דאמר צפון ודרום, אז אם זה לרוחב אז יוצא שיש שולחן שהוא כבר גולש לכיוון דרומה, אז הרי המנורה והמנורה בצפון זה כבר בלגן. והרי קטני השולחן נתון מחצי הבית ולפנים, השוך מן הכותל שתי עמוד ומחצה כלפי הצפון, זאת אומרת השולחן צריך להיות בצד צפון ומנורה בדרום. המזבח הזהב הוא היה באמצע, משוך כלפי חוץ, וכולם נתונים משליש הבית ולפנים. אז לכן חייבים לומר לכאורה יותר הגיוני שהשולחן באמת השולחנות כולם היו מסודרים בצד הצפון, ובאמת כך מסתבר. אותו דבר שלמה גם הוסיף 10 מנורות, עשה שלמה, שנאמר ויעשה את המנורות הזהב 10 כמשפטו ויתן בהיכל, 5 מימין ו5 משמאל. אין תאמר אם נפרש שהכוונה מסמאל משמאל 5 בצפון ו5 בדרום, קשה, הרי המנורה אינה קשרה אלא בדרום, שנאמר את המנורה נוכח השולחן עליך המשכן תימנה, תימנה זה דרום. אז אם כן מה תמוד לומר שהוא הוסיף 5 מימין ל5 משמאל, אלא 5 מימין למנורתו של משה ו5 משמאל המנורתו של משה, אבל כולם נמצאים בצד בכותל הדרומי. אף על פי כן לא היה מבעיר אלא בשל משה בלבד, שנאמר מנורת הזהב ונרותיה לבער בערב בערב, אז רק מנורה אחת מדליקים. רבי יוסי ורבי יהודה חולק לשיטתו, כמו שבשולחנות הוא אמר ששמים על כל השולחנות, גם כאן הוא אומר שהיו מדליקים את כל המנורות, על כולן מבהיר, שנאמר ואת המנורות ונרותיהם לשון רבים לבערם כמשפט לפני הדביר, הכל היה זהב סגור.
ו...
יש לו נבואות, נבואה זה נבואה. נבואה, הכל לפי הנבואות. הפרח והנרות המלקחיים הכל היה מזהב, מכלות זהב. מה זה מכלות זהב? הוא מפרש את הגמרא שזה קילה את הזהב של משה שלמה, זאת אומרת הוא בזבז את כל, קילה את כל זהבו הטוב על המנורות האלו. איך? תני רבי יהודה בשם הרסי, היה שלמה נוטל 1,000 כיכרי זהב, מכניסם לקור לתחום אדיר, ומזקק מזקק מזקק, מוציא שוב ושוב מוציא, עד שהוא מעמיד אותם על כיכר אחד. זאת אומרת מ-1,000 כיכרות של זהב נשאר לו כיכר אחד בלבד, וכיים מה שנאמר כיכר זהב טהור. אז מהכיכר הזה הוא עשה את המנורות, אז זה גרמר לו, קילה לו את כל הזהב שהיה לו. תני אמר ביוסי ברבי יהודה, מעשה במנורת שעשה משה במדבר והייתה יתרה דינר זהב, זאת אומרת המעשה שהיה מנורת הזהב שהם שקלו אותה וראו שהיא יותר מכיכר, בדינר אחד יותר מכיכר, אז ניסו להכניס אותה 80 פעמים לקור אש כדי למעט את משקלה, ולא הצליחו לזקף, להוריד. זאת אומרת זה היה זהב צרוף שאי אפשר יותר להוריד ממנו, ויעוט, נכון, עד לא יקום על ברירה וחסר סייגן. לאחר מנדון דלקיהם לא חסר כלום, אחרי שזיקקו אותו כמו שצריך כבר אי אפשר למעט אותו יותר באש. לא כתוב מה הם עושים. 13 שופרות היו במקדש. שופרות אמרנו שזה קופה בצורה קצת עקומה כזאת, שאי אפשר להכניס את היד ולהוציא את המטבעות, כי היא ככה, אתה מכניס את היד אתה נתקע, אתה לא יכול לשלוף משם מטבעות. 13 שופרות היו במקדש, ובהם היו מכניסים כל מיני כספים לכל מיני יעודים. כתוב עליהם, על שופר אחד כתוב תקלין חדתין, על שופר אחר תקלין עתיקים, שקלים. על אחד כתוב קינין, שזה עופות. אחד כתוב גוזלי עולה, אחד כתוב עצים, לבונה, זהב, לכפורת. ועוד שש קופות שכולם עליהם כתוב נדבה. מה היו עושים בכל קופה? תגלין חדיתיים, זרע השקלים של מחצית השקל של השנה החדשה, בכל שנה ושנה, אז זה בשביל קורבנות הציבור. עתיקים, מי שלא הביא אשתקד, אדם שלא הביא בשנה הקודמת מחצית השקל, שוקל לשנה הבאה. אז הוא מביא מחצית השקל ומביא אנשים שהיו עליהם חוב פרו את חובם. אז בכסף הזה לא קנו קורבנות ציבור, היה להם דין של מותר הלשכה. קינים זה תורים, זה היו קונים עופות גדולים. גוזלי עולה זה עופות קטנים, בני יונה, וכולם מטרתם עולות, דברי רבי יהודה. זה שיטת רבי יהודה, זה שתי קופות, אחת לציפורים גדולות, אחת ציפורים קטנות. חכמים אומרים לא, קינים זה היה קופה שיועדה גם לחטאת וגם לעולה, כי יש כן זה סט כזה של קורבן וצריך להביא אחד לחטאת ואחד לעולה. אילו גוזלי עולה אז היו הייתה קופה שכולה רק למטרת עולה. האומר הרי עליי עצים, אדם שמתחייב להביא עצים לבית המקדש לא יפחות משני גזירים, שני פלטות של עץ. אדם שמתחייב להביא לבונה לא יפחות מקומץ לבונה. אדם שמתחייב להביא זהב לא יפחות מדינר של זהב. מה היו עושים עם ששת הקופות של הנדבה? נדבה, מה היו עושים בהם? לוקחים בהם עולות. והגמרא תסביר למה צריך שש קופות לקורבנות עולה. הבשר של הקורבן להשם, והעורות של העולות האלו הולכים לכהנים. זה מדרש דרש יודע הכהן הגדול. כתוב אשם הוא אשום אשם להשם. הפסוק הזה מדבר על אשם תלוי, ולכאורה אשם תלוי הכהנים אוכלים מהבשר, אז למה כתוב להשם? הרי הכהנים אוכלים, זה הכלל. למד מזה יהוידע הכהן הגדול, כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשם יילקח בהם עולות. זאת אומרת, אם יש לי מותר חטאת ומותר אשם, אדם מביא כסף ונשאר עודף, הוא הקדיש כסף לקורבן חטאת או לקורבן אשם, קנה קורבן, נשאר לו עודף, מה עושים עם העודף? לוקחים עולות. אז רואים שיש מצב כזה שהאשם בעצם הולך כולו לאשם, הבשר לאשם והאורות לכהנים, זה קורבן עולה. נמצאו שני הכתובים קיימים, מצד אחד אשם להשם, מצד שני יש גם אשם שמגיע לכהן, שזה האור, האורות שהולכים לכהנים. ואומר כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית השם, השאריות של הכסף מהחטאת ומהאשם, אומר יהוידע, לא מביאים אותו לבדק הבית, אלא להקרבת קורבנות ראויה לכהנים יהיו. באיזה מובן זה לכהנים? מובן שהאור, האור הולך לכהנים. תניה, אמר רבי יהודה, לא היה שופר של קינים בירושלים. שיטת רבי יהודה במשנה שלא היה שופר מיוחד לחטאת ועולה ביחד של גוזלים, אלא היה, אמרנו, תיבה אחת לשופר, אחד לגוזלים גדולים ואחד לגוזלים קטנים, מפני התערובות. אם אתה תשים קופה שמעורב בכסף גם של חטאת וגם של עולה, שם התמות אחת ונמצאו דמי חטאות מתות מעורבות בהם. נגיד אישה אחת תרצה לקנות קורבן יולדת, וקורבן יולדת זה חטאת ועולה ביחד. עכשיו היא שמה בקופה כסף לחטאת ולעולה, ועד שהקריבו את הקורבן נפטרה האישה הזאת. עכשיו יש פה כסף של חטאת ששייך לאישה מסוימת שמתה, ואנחנו יודעים שחטאת שמתו בעליה אינה קרבה. אז יש פה כסף שבעצם אין מה לעשות, עכשיו הוא מעורבב עם כל התקציב, מה אני עושה איתו? נמצאו עכשיו דמי חטאות מעורבות. אז לכן לעולם אין קופה של חטאת, כך שיטת רבי יהודה, אסור לעשות קופה חטאת, אלא היולדת שמביאה את הכסף ישירות לגזבר קונה זה, אם היא הלכה זה הגזבר יודע, טוב, הכסף הזה אני שם אותו בצד, אז הוא כסף של חטאת, הוא לא מעורבב עם כל הכספים. כספים. נכון, לכן אומר שאין קופה כזאת. זה בדיוק הסיבה. שאין קופה כזאת. יש קופה לקנות ציפורים. לא חטאת, לא עולה, לא כלום. קופת ציפורים. והתנה באמת שנינו, האישה שאמרה הרי עליי, כן מביאה דמי כן, נותנתו בשופר, ואוכלת בקודשים, ואין חוששת שמא יתעצל הכהן בהן, ואין חוששת שמא דמי חטות מתות מעורבות בהן. לכאורה קשה בברייתא, בברייתא המפורש כתוב שלא צריך לחשוש לדמי חטות מתות מעורבות. אתה אומר, כי אמרין על בחטאות שמתו בעליהם ודאי. זאת אומרת, לחשוש שמא אולי, אני לא חושש, אבל יכול להיות מקרה שבאמת מתו הבעלים, ואז מה תעשה עם כל הקופה הזאת? אומרת הגמרא, טוב, אם אומרים שיש ברירה, אז לכאורה אפשר לעשות ברירה, נברור דלת זוזה, נגיד שזה הכסף שהיא נתנה, יש פה קופה ענקית, נגיד יש ברירה, זה הכסף הזה, זה הכסף שהאישה של החטאת, ונשדי בנער, נזלור אותם לנער, ונתיר את כל האחרים, וידך לשתירו. אומרת הגמרא, כן, אבל רבי יהודה שיטתו, בהרבה מקומות בשעס, רבי יהודה לית לברירה. אומרים לנדל רבי יהודה לית לברירה, ולכן הוא לא יכול לסמוך על זה, ולכן שיטתו במשנה, שאין דבר כזה קופה של חטאת. בשורות טובות, שבוע טוב, יום טוב, חודש טוב. בי חנניה בן הקשה אומר רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל כי חיבה לתורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען יבוא יגיל תורה ויעביר.